סייעתא דשמיא, שבת בסדר פרשת מטות מסעי, והיום נעסוק קצת בעניינים שקשורים לפרשת מסעי, ונראה בעזרת השם יתברך בלי נדר גם איך זה מתקשר כמובן לימים שאנחנו נמצאים בעיצומם, ימי בין המיצרים. שבת זה כבר יהיה אחרי ראש חודש אב, עולים בדרגת האבלות, אם עד אז לא יבוא משיח, יש רצון שיבוא עכשיו ממש, אבל נעלה בדרגת האבלות, והדברים קשורים ואחוזים זה בזה, וכמה תובנות שישנם לימינו מהכתובים הטהורים והברורים, תורת השם תמימה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. עכשיו התורה מפרטת 42 מסעות, ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, וממשיכים, ואנחנו בסוכות, מסוכות ביתם וכו' וכו'. כתוב בכל פעם שיש מסע, כתוב ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. והשאלה הראשונה שאנחנו, סייעתא דשמיא, נשאל, בדרכה ניכנס אל תוך העניין כולו של המסעות, אלא בסופו של דבר אדם עלול לחשוב שהמסעות האלה היו מסעות שעם ישראל עבר בשעתו במדבר. והגם שהם לא כסדר ויש בהם עניינים שונים, כי אנחנו יודעים שמתוך 42 מסעות, אז רוב של המסעות, 22, נעשו בשנתיים, בשנה הראשונה לצאתם או בשלוש, בשנתיים הראשונות לצאתם ובשנה האחרונה למצרים, ליציאת מצרים, ל-40 השנה במדבר. ובתוך ה-38 שנה שבתווך היו רק 20 מסעות. אתה רואה שבמקום אחד הם יכולים לחנות 19 שנה, ומאידך יש מקומות שהם הולכים כמה ימים ושוב מחליפים מקום. יש סוד שלם בעניין הזה, והרמב"ן כבר מלמד אותנו, והוא אומר על הפרשה: והנה מכתב המסעות מצוות השם היא מן הטעמים הנזכרים או מזולתן, עניין לא נתגלה לנו סודו. יש סוד בדבר הזה של המסעות, והוא רזי, הוא סוד שלא נתגלה, ודאי לא בפשט הכתובים. ואנחנו בסייעתא דשמיא ננסה לתת טעמים שנתנו חז"ל בכל זאת לעניין המסעות, וכמובן כדי לשרש את השאלה מה זה רלוונטי לחיים שלנו, למה בכלל התורה הזכירה את השמות של המקומות. הלכו 40 שנה במדבר, 42 מסעות. בסדר, אתה רוצה להגיד משהו בקשר לסוד? אז תגיד שיש שם 42 מסעות. למדנו בשנים קודמות את סוד שם בן מבית, סוד של השם הזה. אז אם אתה רוצה לקשר אותנו לסוד הזה, אז תגיד שהיו 42 מסעות, נכון? כשהתורה ממשיכה בפרשה ומדברת על 42 ערי מקלט, היא לא מפרטת את כל 42 הערים. גם שם יש סוד של 42, ושם לא מפרטים השמות של ערי המקלט, כן? אז למה פה בכל זאת פורטו השמות? אז הרמב"ן מזכיר לנו את מה שכתב הרמב"ם, רבנו משה בן מימון, ממשה עד משה לא קם כמשה, במורה נבוכים, ושם הרמב״ם מביא פרק ג' תועלת בידיעתם לומר הצורך להזכיר המסעים גדול מאוד, כי הניסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל רואיהם. הוא ממשיך פה, אני רק אסביר את מה שהוא ממשיך, כי זה לא הנושא של השיעור, זה רק הקדמה של ההקדמה. אז למה היה צריך לפי דעת הרמב״ם לפרט את המקומות? כדי לומר לך ששום מקום שעם ישראל הגיע אליו לא היה מקום יישוב. זה לא היה מקום יישוב, זה היה מדבר לגמרי. לא היה שם לא אוכל ולא משקה, ולכן כל מה שנעשה לעם ישראל שם, בכך שעם כבד, עם ריבוי אוכלוסין כזה, עם טף ונשים וגברים, מצליח להתפרנס ומצליח למצוא את מזונו, זה נס. הכל נס. 42 מקומות כולם בנס. כל הכלכלה בחף של עם ישראל נעשתה בדרך של נס. ויותר מזה, כל מקום שהם הגיעו והיה מקום של ארץ מדבר לגמרי, מדבר שומם, אין עשב ואין עצים ואין מים ואין שום דבר, כשעם ישראל יצא משם זה הפך להיות מקום יישוב עם שם. כשעם ישראל יוצא מהמקום, הברכה שעם ישראל מביא למקום זה שהמקום הזה פתאום הופך להיות מקום יישוב. רגו שתקף עם זה. רק בסוד הדברים, אני פותח סוגריים גדולים, אני רק אומר את זה ברמז, זה סוד פרי וקליפה. בכל מקום שבו גדל פרי, עם ישראל משול לפרי, מיד סביבו מתהווה קליפה. מיד מגיעים מכל המקומות, בדואים, מערב הסעודית, מאפריקה, מאריתריאה, מסודן מגיעים, אופ, עוצפים את עם ישראל כמו קליפה עוטפת את הפרי. באים ליזון מהקודש. לכן ככל מקום שעם ישראל נמצא, מיד מגיעים הקליפות, מתהווים שם. סגור סוגריים. עד היום הזה. עד היום ועד בכלל. עד ביאת משיח צדק. עד ביאת משיח צדק זה ככה יהיה.
אבל זה המנגנון, לא?
זה המנגנון. בדיוק. זה המנגנון. לכן אמרתי, אבל אני לא רוצה לעשות בזה, אז לכן אני שמתי את זה בסוגריים, ואנחנו נתקדם. אז אם ככה, אנחנו חוזרים לשאלה. אם כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, בשביל מה צריך להיות כתוב, ואלה מסעיהם למוצאיהם? מתחיל. ויכתוב משה מוצאיהם, מתחיל ממוצא, למסעיהם. אתה מתחיל מנקודת מוצא, ועובר למסעות. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. מה אומרת התורה מיד בהמשך? ואלה מסעיהם למוצאיהם. הפוך. בדיוק הפוך. מה פשר הדבר? מה יש פה? מה מונח פה? מה העניין? אני אומר עוד פעם, כל הזמן לזכור שהדברים האלה אקטואליים. ברמת עם ישראל, ברמת הפרט, כל אחד ואחד מאיתנו, זה קשור לחיים שלנו, מיד נראה איך. וגם בתוך הפרט זה קשור, אני לא חושב שנצליח להגיע לזה מבחינת הזמן, אבל אם יגזור השם וחיים טובים ונגיע, זה קשור גם לתוך הפרט, בתוך הפרט, בתוך היהודי, לעבודה שלו מול הבורא. זאת אומרת, יש מעגלים, יש עבודה של היהודי מול הבורא, עבודת התפילה, יש בה מוצאים למסעים ומסעים למוצאים, יש נסיעה וחניה ונסיעה וחניה, יש בעבודת הנפש של היהודי כל ימי חייו מסעים למוצאים למסעים ומסעים למוצאים, תכף נראה את זה בסייעתא דשמיא, ויש ברמה לאומית בחיים של עם ישראל מסעים למוצאים למסעים ומסעים למוצאים. יש את זה בכל הרמות, בכל הרמות שהם. אז נתחיל אולי דווקא מן האמצע, נתחיל דווקא מן האמצע. מן האמצע, הכוונת הדברים שאנחנו מדברים מוצאיהם למסעיהם, אנחנו מדברים ברמה שכל יהודי, כל יהודי, וכך לימדו אותנו רבותינו, כל יהודי עובר, מביא את הדברים דגל מחנה אפרים בשם אביו הבעל שם טוב, הוא אומר על פרשת מסעי, הוא אומר כך, כי כל המסעות היו מבית והם אצל כל אדם מיום היוולדו עד שובו אל עולמו. כל אדם עובר 42 מסעות בחיים. כל אדם עובר 42 מסעות בחיים. יש לו מסעות. יש לו במסעות האלה עליות, עולה אל מתקע, עולה למקומות מתוקים, מגיע אל אלימה, אל אלים, שם 70 מעיינות מים, 70 תמרים, אבל גם יש מראה, ויש עברונה, מקום של העברה וזעם, יש כל מיני מקומות. יש כל מיני מקומות בחיים, עליות וירידות. יש מקומות שחונים יותר זמן, יש מקומות שחונים פחות זמן. כמו שעם ישראל חנה במקומות מסוימים הרבה זמן, היה הרבה ניצוצות לברר שם. יש מקומות שהוא עבר מהר, הוציא את הניצוצות במהירות. ולהבין זה כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו הוא בחינת יציאת מצרים. את הדבר הזה למדנו על שעל פי סוד, נכון, גם אריזל בדרושים בשער הכוונות, שער הכוונות של פסח מדבר על יציאת מצרים כעל לידה, כעל יציאת מצרים כעל לידה, כנודע. ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה, כמו שכתבתי על פסוק, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כי הוא בחינת גדלות וקטנות. מי שזוכר את זה מפסח, גדלות מוכין, קטנות מוכין, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הרעיון הוא שזה כמובן כמובן מסע שאדם עובר כל ימי חייו, 42 מסעות, מסע אחר מסע, ממוצאיהם אל מסעיהם. וצריך עכשיו להבין בכל זאת מה זה מוצאיהם אל מסעיהם, מה זה מסעיהם אל מוצאיהם. וכדי להבין את זה אומרים חז"ל, מוצאיהם למסעיהם, כל אדם יש לו מוצא, לכל נשמה ונשמה של יהודי יש לו מוצא. המוצא הוא תחת כיסא הכבוד, חלק אלוק ממעל. הנשמות שלנו הם חצובים מתחת לכיסא הכבוד, נשמות יקרות, טהורות, זכות, מצוחצחות, לא ניתנות לקלקול, לא ניתנות לאיבוד, לא ניתנות לאיבוד, לא באלף ולא בעין. הנשמות שלנו הן חצובות מתחת לכיסא הכבוד. יהודי זה לא דבר פשוט, זה לא פשוט להיות יהודי פשוט. יהודי זה דבר, זה המכונה הכי משוכללת בבריאה, הכי קרובה לדעת השם. אז יש לאדם מוצא, המוצא שלו, השורש שלו, זה מתחת לכיסא הכבוד. עכשיו הוא יוצא אל מתחת לכיסא הכבוד. מה זה מוצא? מוצא זה הכוונה מאין באת. זה מאין באת, מאין באת, מהאינסוף ברוך הוא באת. בא מאין באת, זה המוצא שלך, ואתה יוצא פה למסעות, אתה יוצא פה למסעות. מה התוצאה הסופית אחרי 120 או כל אדם צריך להגיע אליה? שהוא חוזר מסעיהם אל מוצאיהם. עכשיו הוא עשה את המסעות פה בארץ, הוא יצא מהמוצא, הוא עושה מסע ומוצא ועוד מסע ועוד מסע ועוד מסע, והוא חוזר אל נקודת המוצא שלו, אבל לא אל נקודת המוצא. לחזור אל נקודת המוצא לא עשית כלום. בשביל מה לרדת אם אתה חוזר אל נקודת המוצא? אתה צריך לעלות יותר גבוה. זה הסוד. הסוד זה שהמסעות בסופו של דבר, מה שנתנו לנו לרדת, זה ירידה לצורך עלייה. אתה צריך לעלות. אתה הגעת ממוצא מסוים, אבל אתה צריך לעלות אל מקום יותר גבוה מהמוצא שלך. מה קיבלת בשביל זה? קיבלת את כל הכלים שיש, כל הכלים שצריך. כל אחד קיבל בדיוק את הכלים שהוא צריך בשביל לעבור את המסע, וכל אחד שעשה מסע יודע שיש לו תרמיל, ובתרמיל יש את מה שהוא צריך למסע. כשהנשמה יורדת הנה, היא יורדת לגוף מסוים, למשפחה מסוימת, במקום מסוים, בזמן מסוים, ומקבלת את הכלים הנצרכים כדי לעבור את המסעות שלה, את מבית המסעות שלה בזה העולם, כדי להגיע בסופו של דבר אל מוצא יותר גבוה מהמוצא הקודם, מהמוצא שממנו התחילה. וזה פלא עצום, אבל זה לא רק פלא, זה בראש ובראשונה נקודת כוח, העצמה, עוצמה שהתורה הקדושה נותנת לנו כדי לצלוח את המסעות בחיים האלה. והחיים האלה זה 42 מסעות, לא כולם ללקק דבש, לא כולם. כל אחד יודע את זה, ולכל אחד יש את החבילה שלו, וכל אחד יודע שבצד זה שיש מסעות נעימים וחניות, אתה מגיע למקומות נעימים ולחניות שהן קצרות, ויש מקומות שאתה יכול להגיע למסעות קצת פחות נעימים, יותר, אולי לא קצת פחות, אולי אפילו הרבה פחות נעימים, ושם אתה לפעמים צריך לחנות זמן ממושך יחסית. אבל אם אתה יודע שכל המסעות האלה בסופו של דבר זה ירידה לצורך עלייה, אז ממילא זה כמו במסע. אדם הולך במסע, עכשיו יש לו איזו עלייה, עולה את אליפורני, יודע, עולה את הקילימנג'רו, אז הוא עולה בדרך קשה, בדרך קשה. טוב, יש איזה מדף סלע, יש איזה חלק מישורי, אז הוא קצת נח שם, אבל בסוף הכל בעלייה, בעלייה קשה. נכון, פעם אמר מישהו חכם, אם אני נוסע באופניים וקל לי, זה סימן שאני בירידה. אם בחיים קל, סימן שאנחנו בירידה. החיים משקפים מאמץ, הם משקפים עלייה. כל החיים וגם אחרי החיים אנחנו כל הזמן שואפים לעלות, עליית נשמה. מושג מוכר לכם, אדם רוצה לעשות, אשכנזים אומרים ביורצייט שזה יהיה לעילוי הנשמה, איך אומרים זה ביידיש? לא, לא, לעילוי הנשמה, לעילוי הנשמה. נשמה מעליה, נשומה מעליה, כן? נשומה מעליה, כן? זה לעלות את הנשמה, שיהיה עילוי הנשמה. אנחנו כל הזמן רוצים להיות בעלייה. השאיפה להיות בעלייה מלווה במאמץ. אדם צריך להבין את זה, זה נקודת בסיס, לא, זה לא צריך לבוא בהפתעה. כשיש מאמץ, זה סימן שעולים. מה התפקיד שלנו? לעלות. לכן, תמיד נהיה במאמץ. וכשיש סימן, המאמץ הוא גם סימן לעלייה. אבל העיקרון הוא שאתה, קודם כל תהיה רגוע. אתה במאמץ, אתה עכשיו בקושי, אתה עכשיו צריך לסרק שרירים, לאסוף כוחות, זה סימן שאתה בדרך המכונה. אתה יצאת מוצאים למסעים, אבל המסעים עולה אל מעבר למוצא. הוא עוד גבוה מעל גבוה. ולכן אתה נדרש פה למאמצים, ולכן אתה נדרש פה לדרך עד ארץ ישראל, עד הארץ המובטחת שמשקפת את האלמה דעתה, את העולם הבא, משקפת את המקום שאליו, כאשר יהודי מגיע, זה מבחינת ירדן ירחו. זה המקום של המרחב, המקום שיש בו מים זורמים, המקום שיש בו שפע, המקום שיש בו הכל. זה ירדן ירחו. והיה, זה למעשה זמן ביאת משיח צדקנו מבחינת הזמן. מקום זה ארץ ישראל, זמן זה משיח צדקנו, שעליו נאמר מורח ודאין, כך אומרת הגמרא, שיהיה משיח מורח ודאין, גמרא בסנהדרין. מה זה מורח ודאין? הוא יהיה מריח ודן את הבריות. הוא לא למראה עיניו ישפוט, אלא הוא יהיה מריח את האדם. יבוא אליו האדם ויגיד, זה יגיד זה שלי וזה יגיד כולה שלי, על איזה תלית ויכוח, הוא לא יתחיל לשמוע עדים. סליחה, זה צודק, זה לא. לפי הריח, יש לעבירה יש ריח, משיח יריח, יהיה מורח ודאים. וכיוון שדיברנו בעניינים האלה בשנים קודמות, לא נרחיב בעניין.
אומרים היום, זה גם אם מישהו יש חוש, יש לו ריח, אם הוא יודע לעשות ביזנס, יש לו
חוש ריח לעסקים, כן, גם זה אומרים, נכון.
הוא לא,
לא, אבל חשבתי שתגיד משהו אחר, שיש היום גילויים מדעיים, יש היום גילויים מדעיים שכמעט, שגם אנחנו מריחים פירומנים באוויר ממרחקים עצומים, רק אנחנו לא יודעים לזהות אותם, ולומדים לאט לאט לזהות אותם, את מרכיבי הריח. כשאדם יכול להריח, אדם, לא עלינו ולא עליכם, שכולם יהיו בריאים ושלמים וחזקים בעזרת השם עד 1500, אבל אדם, אם הוא חולה, יש בעלי חיים היום שיכולים להריח את המחלה, גם את המחלה הארורה, יש בעלי חיים שיכולים להריח את זה, מביאים לידו את האכבר, או את ה, לא זוכר מה זה אכבר או כלב או מה, הוא מריח, הוא יכול לזהות מחולה מילה.
כן, כן.
משהו מדהים. ריח, ריח, ריח זה הכל.
מריחים מחומרי
נפש. ודאי, אבל אני מדבר עכשיו על האדם עצמו.
נכון מאוד.
אז אם ככה, כל המסעות שלנו הם לעלות אל מעבר למוצא שממנו יצאנו. זה מוצאים למסעים ומסעים למוצאים. ויכתוב משה, משה רבינו נותן לנו את הכוח, ויכתוב זה להמשיך. זה להוריד עין על הארץ. יש לי מחשבה בראש, היא לא פה, איך אני מביא אותה לידי ביטוי? אני כותב, כתבתי, עשיתי עכשיו מעשה שמתרגם את המחשבה למעשה ממש, בלי מילים, בלי להוציא מהפה. אני לא צריך לעבור בהשתלשלות מחשבה, דיבור ומעשה, אני יכול מחשבה ומעשה. איך? כתיבה. כתיבה זה מחשבה ומעשה ממש. זה הדבר הכי עדין, הכי קרוב לדיבור, כתיבה. כתיבה זה דבר, זה מילים, סופטום כותב מילים, אבל אתה לא מבטא אותם. הורדת מהמחשבה למעשה, זה כתיבה. לכן בכל שיעור, בכל דבר שאדם לומד, גם כאלה שהתרגלו ממחשב, שידעו שיש לכתיבה משמעות. עצם זה שאדם כותב, הוא זוכר יותר טוב, והדברים נקבעים במוחו יותר טוב, משום שהוא מוריד אותם ממחשבה למעשה פה בארץ. במחשב זה לא נחשב כתיבה. אני חושב, אם אדם כותב שם קדוש במחשב, י' כ' ו' כ', במחשב יכול למחוק אותו. זה לא נחשב כתיבה. לא נחשב כתיבה, זה נקודות מרצדות. כתיבה זה בדווקא על נייר או על קלף או בצורה כזו שיש רושם אמיתי שהוא בלתי מחיק לכאורה אלה במאמץ, זה לא משהו מרצה, וירטואלי, קיים ולא קיים בו זמנית, כן? זה לא המקרה. יפה מאוד. אז ראינו בסייעת הדשמיה את הקשר של מוצאים למסעים ומסעים למוצאים בקשר לאדם, לחיים שלו, כל אדם. עכשיו אם אדם יעבור על המסעות, אז הוא יכול לזהות אולי אפילו את התחנה שבה הוא נמצא, כן? הוא יכול לראות, יצא כבר מפי החירות והגיע כבר אל מראה, אולי כבר בעזרת השם עבר את מראה והגיע לאלים עם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים, אולי עבר משם והגיע כבר לדובקה, עכשיו יש לו איזה מקום שיש בו מאמץ יותר חזק, כן? עד כדי דפיקות לב, ואולי המשיך הלאה לרפידים, פתאום רפו ידיו ומתחזק אחרי כן בחצרות, ולך תדע איפה אתה נמצא במסעות האלו. מכל מקום אתה במסעות, אתה במסע, זה אומר אתה בדרך הנכונה. להיות במסע זה להיות בדרך הנכונה, לא להתפעל מזה, לא להתרגש מזה יותר על המידה, הפוך, ליהנות מהמסע. מסע, גם שהוא קשה, בסוף אתה מגיע לפסגה, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר היה שווה הכל, היה שווה הכל. גם אם יש קטעים שבהם אין לך נשימה, יש לך דופק מועץ וקשה לך ואתה עייף ואולי קצת יש פחות תנאים פיזיים כאלה ואחרים, אתה בסופו של דבר יצאת למסע כדי להגיע ליעד. הדרך היא חלק מהעניין והיא חלק מהעניין, אם אתה יודע שככה צריך להיות. מתי אדם חרד נכנס יש מקום שנקרא חרדה במסעות. מתי אדם מגיע לחרדה? הוא מגיע לחרדה כשהוא לא בטוח שהוא על המסלול. הוא לא בטוח, הוא לא יודע אני זה נכון או לא נכון מה שאני עושה. למה אני מסתכל אחורה, מסתכל לצדדים ורואה אנשים שנדמה לי שהם כל הזמן במתקע, כל הזמן במתוק, אז הוא אומר, אז אולי אני לא על הטרייל, אולי אני לא על המסלול. אדם לא צריך להסתכל ככה, אדם צריך לדעת, לקבוע באמונה שלמה בדעתו שאנחנו פה במסעות, שהמסעות האלה הם כולם על פי השם, על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו, על פי השם, זה הכל רצון השם לגמרי, והמסע אמור לכלול קטעים קשים. להפך, אדם שיש לו איזה מין מסע כזה שהכל על מי מלכות, צריך לדאוג, תכף נראה את זה בסייעתא דשמיא, צריך לדאוג, סימן שהוא באיזה ירידה, הוא לא בעלייה. אבל אם יש קטעים קשים, לא רק שהוא לא צריך להתרגש מהם, אלא להפך, הוא צריך לדעת ולהרגיש שהוא עושה את הדרך הנכונה, הוא עושה את הדרך הרצויה על פי השם, ובסופו של דבר הדברים גם ייראו כך. יש יש קשר בין הדברים, ודאי, זו שאלה טובה. זאת אומרת, אנחנו יודעים כן המקום על יושביו, כן המקום על יושביו, אבל אני לא זוכר אם דיברנו על זה בשיעור קודם, הלוא כשהם הגיעו למראה, מרחק חצי שעה משם הליכה, יש את אלים, שיש שם 12 עינות מים מתוקים ו-70 תמרים. למה לקח אותם למראה? למה לא אמר להם, אתם יודעים מה, תתאפקו עוד קצת מתאפקים ונגיע ישר לאלים? למה היה צריך לקחת אותם דווקא למראה? אז הוא לא לוקח אותם למראה ובגלל זה קוראים לזה מראה, או הוא לא לוקח אותם למראה בגלל שקוראים למקום מראה. הוא לוקח אותם בשביל להעביר אותם איזה ניסיון מסוים, להעביר אותם איזשהו ניסיון. למה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בשיעור הקודם, שם הוא עושה להם בדיקת מי סוטה. הגיעו למים, הכניס עץ למים שכתוב עליו שם הוויה, הכניס או מחה את השם הוויה במים, ועכשיו נתן להם לשתות את המים המרים. כמו מי? כמו סוטה ששותה את המים המרים המערערים, כדי לבדוק אותם האם חטאו, כי היה להם בצאת ישראל מצרים, בית יעקב מעם לועז, היה להם לעז, היה להם לשון הרע על בית ישראל, זה אנשים שאולי במצרים הם חטאו עם מצריים, אלה הם לשון הרע. וגם הגברים, גם על הגברים. למה זה יצא פתאום לשון הרע לגברים? כי ראינו שבמדיין, רק סיימנו את פרשת בלק, אז ראינו שבמדיין שם הגברים חטאו. אז יצא לה, אז אמרו, אם הגברים לא שומרים את הברית, אז נקל וחומר שאנשים לא שמרו. אם הגברים לא שומרו, אז גם אנשים לא שמרו. מיד הוא צריך לבדוק אותם, לקח אותם למראה. במראה בדק אותם. בדק אותם במים, גברים ונשים כאחד. בדק אותם במים. בכל מקום, 42 המסעות האלה הם לא בכדי בימי בין המיצרים. הם לא בכדי. אנחנו יודעים שימי בין המיצרים זה 21 ימים. 21 ימים שבין י"ז בתמוז לתת באב. 21 ימים. אם יש 21 ימים, יש גם 21 לילות. לילות. אז יש 21 ימים ו-21 לילות. ביחד 21 ועוד 21 זה 42. יש סך הכל 42. יש מסעות של היום ויש מסעות של לילה. מסעות של לילה הם מסעות קשים. בלילה הכל מפחיד. הכוונה של לילה זה זמן קשה, כמו זה זמן הדינים, כן? ואנחנו יודעים והדברים מובאים בחז"ל בכמה וכמה מקומות שאנחנו כאשר עם ישראל נמצא בתקופות הגלויות, אז הגלויות נקראות לילה, נכון? הגלות נקראת לילה. כמו שכתוב להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. פעם שאלו להגיד בבוקר חסדך, זה מובן. להגיד בבוקר חסדך זה מובן. מה זה ואמונתך בלילות? אני צריך להגיד ואמונתנו בלילות. בבוקר אני רואה את החסד של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו זמן, הבוקר זה זמן של חסד. אז אני רואה את החסד של השם. זה בוקר. רואה את הבריאה כולה נשטפת באור, הכל יפה, הכל נחמד, אני רואה בעיניים, אני לא נתקל בחפצים, לא קורה לי שום דבר. זה בוקר. זה יופי של בוקר. להגיד בבוקר חסדך. יש בוקר, יש חסד. אני רוצה לומר חסד השם בבוקר. יופי. זה מובן. מה זה באמונתך בלילות? אני צריך להגיד באמונתנו בלילות. בלילה כשקשה, אנחנו מאמינים בך, ריבונו של עולם. מה זה באמונתך בלילות? שאלו פעם את בעל עקדת יצחק, השם יקום דמו, אחד מהקדושים שכתב ספר, עקדת יצחק בשואה. אז באו אליו הקהל מאמינים שלו, החסידים שלו, אמרו לו, רבינו, תעודד אותנו, תגיד לנו איזה דבר לעודד אותנו. תגיד לנו איזה דבר לעודד אותנו. אנשים נמצאים בגד של מוות, נמצאים בעמק הבכה, אין אוכל, אין משקה, נרדפים, מעונים, נשרפים, חלק מבני המשפחה שלהם לנגד עיניהם נשחטו. רבי, תעודד אותם. באו לבעל עקדת יצחק, אמרו לו, רבי, תעודד אותם. אמר להם, אני קורא עליכם פסוק, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אמרו לו, מה פשר הדבר? אמר להגיד בבוקר חסדך, זה מובן. אמונתך בלילות, אתם יודעים מה הכוונה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא, האמונה שלו, מאמין בנו שנעבור את זה כמו יהודים. השם מאמין בנו שנעבור את המסעות האלה כמו יהודים, כולל את המסעות של הלילה. חלק מהמסעות של הלילה זה מה שאנחנו, עם ישראל, בגלויות. בגלויות. אלה מסעי בני ישראל.
זה אמונה של השם בנו.
בנו.
כמו בבוקר, לא?
בבוקר זה, אנחנו רואים את החסד שלו, אז אנחנו אומרים להגיד בבוקר חסדך, אנחנו אומרים את החסד
שאנחנו,
כמו מודה אני.
מודה אני
לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. נקודה. רבה אמונתך. אתה מאמין בי, האמונה שלך בי היא רבה. עכשיו אתה מאמין שאני, למרות שאתמול הייתי לא משהו, אתה מאמין שהיום אני יכול יותר. אתה מאמין שהיום אני אעשה את זה כמו שצריך. זה א' ב' אגב בחינוך. בחינוך, בטח העידנה, בטח בזמנים שלנו, אין חינוך בפטישים. אין חינוך בפטישים היום בכלל.
לא בכוח, במוח.
לא בכוח, לא במוח, ברגש.
ברגש.
אדם שמחזיק פטיש ביד, ויש לו רק פטיש ביד, אז כל העולם נראה בעיניו כמו מסמרים.
נכון, ברגש.
וזה שגיאה רבתי. ומי שחושב שמשהו לא יצטרך לעשות בפטיש קטן, הוא ייקח פטיש יותר גדול והוא יצליח, הוא טועה. הוא רק ישבור. ישבור. מה צריך? צריך אמונתך. רבה אמונתך. להאמין בילד, להאמין בחניך, להאמין שאפשר, לחזק, להעצים, מלשון לתת לו עוצמה. קובע השם יחליפו כוח, להכניס לו את האמונה בצורה רגשית, לתת לו הבנה שהוא חלק מעם נשגב, שהוא צפוי ועומד באמת להיות גדול, שהעתיד שלו יהיה בעזרת השם ורוד ויפה. וכן זו הדרך. הדרך הזו היא בונה. והקדוש ברוך הוא כשהוא מתייחס אלינו, אז להגיד, כשדוד אומר לו להגיד בבוקר חסדך, זה מה שאנחנו רואים את החסד של השם. ואמונתך בלילות זה האמונה שלך בנו בלילות, בגלויות, בזמנים הקשים, שאנחנו נעבור את המסעות האלה כמו יהודים. אתה מאמין בנו הקדוש ברוך הוא. זה בא להעצים אותנו. אומר בעל המגלה עמוקות, בעל המגלה עמוקות, רבי נתן נטע לנדמן, זה רצדיק וקדוש,
אבל זה
נתן נטע שפירה.
אתה גם יש לך אמונה בהשם,
כן, אבל אמונתך בלילות
זה נכון.
אמונתך זה האמונה שלך, של מי? חייב.
לא, זה נכון.
של הקודש.
אבל זה יפה.
אומר בעל המגלה עמוקות, רבי נתן נטע שפירה, הוא אומר דבר שהוא פלא פלאות. הוא אומר ככה, הוא אומר מה שכתוב, אלה מסעי בני ישראל. הראשי תיבות של אלה מסעי בני ישראל זה א' מ' ב' י' אמבי, זה הגלויות, זה הגלויות. אומר מה זה אלה מסעי בני ישראל, ד' גלויות, וחושב אותם מלמטה למעלה. אדום זה א', אלה מסעי זה מדי, מם, מדי. בני זה בבל, יוון זה היוד של ישראל. ארבע גלויות, עם ישראל צריך לעבור ארבע גלויות. אלה מסעי בני ישראל, יהוד, יוון.
יוון זה גם ישמעאל, זה גם יהוד.
כן, אבל אנחנו מדברים על הגלויות עכשיו. אנחנו מדברים על הגלויות, כמו כסדר שראה אותם יחזקאל, אומר בעל המגלה עמוקות, אצל יעקב, והם כתובים מלמטה, מלמעלה למטה. כמו שכתוב אצל יעקב, ויפגעו בו מלאכי אלוקים, יפגעו בו מלאכי אלוקים, זה עוד פעם י' ב' מ' א', כן, וכמו שכתוב יעקב בארץ מגורי אביו, זה עוד פעם י' ב' מ' א', אצל יעקב ראה את, את הדברים הפוך. ואומר המגלה עמוקות, ובספי תיבות בגימטריה גיהנום, דלת מלכויות, ובספי תיבות בגימטריה גיהנום, מבוארת שם הברירה שנתן הקדוש ברוך הוא לאבות העולם. תכף אני אסביר את זה. וכן אלוקים מושיב יחידים ביתה, עוד פעם הראשי תיבות של ארבעת הגלויות. לכן הוא אומר, חלק מבית מסעות, חילק מבית מסעות לשני חלקים וכו'. מה רוצה המגלה העמוקות לומר לנו? רוצה לומר לנו שיש מבית מסעות גם בחיים של עם ישראל. דיברנו עד עכשיו על מבית מסעות בחיים של האדם. יש מבית מסעות גם בחיים של עם ישראל, ומזה גם נלמד על המסעות אצל האדם, אבל על הקשר לזמן שאנחנו נמצאים בו, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה רגע דבר דבור על אופניו, להביא את הדברים בצורה מסודרת. אומר המגלה העמוקות, ארבע הגלויות האלה הם נרמזים באלה מסעי בני ישראל. בתוך כל הגלויות, גאולה ראשונה היא גאולה אחרונה. יצאו ממצרים ב-42 מסעות, גאולה אחרונה כגאולה ראשונה. יצאו ממצרים ב-42 מסעות, יבואו בעזרת השם לגאולה, לגאולה האחרונה ב-42 מסעות. ה-42 מסעות האלה עוברות דרך ארבע גלויות: אדום, מדי, בבל ויוון. ארבעת הגלויות האלה נרמזות כמו שראינו בראשי התיבות של אלה מסעי בני ישראל. ולא בכדי הטעמים על אלה מסעי בני ישראל הם אזלה גריש, אזלה גריש ומונח רביע. אלה הטעמים, אזלה גריש זה אזלה הלך וגרש, גרש, מונח רביע שהם מונחים בארבעה גלויות. מונח רביע, מונחים בארבעה גלויות. עם ישראל מונח בארבע גלויות, והדברים האלה נרמזים בעוד ועוד ועוד מקומות, כמו שכתוב, הוא מביא גוי לבני ישראל למען שמו באהבה, מביא, זה עוד פעם ראשי תיבות, מדי, בבל, יוון, אדום, מביא, מדי, בבל, יוון, אדום. עוד פעם אנחנו מבינים שכאשר הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, הכל יהיה באהבה כמובן, אבל הוא מביא את הגואל, זה בכל זאת צריך לעבור דרך ארבעת הגלויות, וידוע שהגאולה תהיה בצדקה, בזכות המשפט והצדקה, כמו שכתוב, ציון במשפט תפדה ושווע בצדקה, ולכן המשפט, ועל המשפט כתוב מלך במשפט יעמיד ארץ, כן? זה חלק מפסוק במשלי, מלך במשפט יעמיד ארץ, מלך מם, נכון? בית במשפט יעמיד יוד, ארץ א', עוד פעם ארבעת הגלויות. ארבעת הגלויות נרמזות בכל אותם ביטויים שקשורים לגאולה, כי הגאולה תזרח מתוך היציאה מן הגלות. הגלות היא החושך, היא הלילה, ואין לך אור אלא זה הבוקע מן החושך. חושך הוא דבר שמאיר לנו את העיניים יותר מהאור, יותר, כמו שדיברנו על זה, שאם אדם יוצא עכשיו בחוצה, אז הוא רואה עם העיניים הרבה יותר רחוק ממה שהוא רואה ביום. ביום הוא רואה מקסימום עד האטמוספירה, עכשיו הוא רואה עד הכוכבים הכי רחוקים, הוא רואה מצפוצים של כוכבים, זה מרחק שנות אור, עשרות ולפעמים אלפי שנות אור, הוא רואה יותר רחוק, הוא פתאום מגלה את הגודל של היקום, אותו מגלה כמה יקום גדול. ביום מה הוא רואה? הוא רואה את כיפת השמיים. כיפת השמיים זה מרחק עשרות אלפי קילומטר, לא יותר מזה. אבל בלילה הוא רואה עד הכוכבים וכוכבי הכוכבים ושמי השמיים, והוא רואה אפילו כוכבים שמחוץ לשביל החלב. אומר לנו המגלה המוכות איזשהו כלל שהוא מאוד 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 חשוב להמשך הדברים ולהמשך השיעור, וזה אולי בעזרת השם יביא אותנו אל עיקר השיעור. עיקר השיעור, אמרנו שהרמב״ם גילה, הרמב״ן רבי משה בן נחמן גילה לנו שהסוד של מבית מסעות, הסוד הזה לא נתגלה, הוא לא נתגלה, אנחנו מכירים את זה, כן? אנחנו יודעים אלה מסעי זה רמז, כותב את זה הכיסא רחמים, מביא את הנחל קדומים, אלה זה רמז להנסתרות לאדוני אלוהינו, הנסתרות ה' לאדוני למד, אלוהינו א', אלה מסעי בני ישראל. זה הנסתרות, זה בחינה של נסתרות, ולנו אין עסק כרגע בנסתרות. אולי אנחנו יכולים להבין איזה טעם אי פה, אי שם, אבל לא ממש להבין את הנסתרות. אבל המגלה המוכות אומר לנו דבר שככה רפרפתי עליו בכוונה כדי להגיע אליו עכשיו, והוא שהקדוש ברוך הוא נתן ברירה לאבות העולם, לאבות העולם, לאבותינו, ללמד אותנו דרך באיך עוברים מסעות, איך עוברים את המסעות האלה, איך העם, עם ישראל כעם עובר את המסעות, ואיך היהודי צריך לעבור את מסעות החיים שלו. וכמו שהקראנו קודם, אז המסעות האלה הם מסעות חיים שגם שיש בהם איזשהם נפילות וירידות, צריך לדעת, כמו שכותב השפת אמת במסעי בשנת תרמו, כותב, ונכתבו כל המסעות להודיע לעם השם, כי כל עובד השם לא ייפול ליבו עליו מכל הנפילות. שיש לו, יש לכל אדם נפילות, לא ייפול ליבו מכל הנפילות שיש לו, כי כך הוא המידה, להיות עולה ויורד, זה המידה. כמו שראינו במסעות, מגיעים למרה, הולכים למתקה, הולכים לפה, הולכים לשם, העיקר יש מקום מר, יש מקום קשה ויש מקום מתוק, יש מקום קל, יש מקום נעים, ככה זה. ומכל מנוחה שהשיגו אחר איזה מלחמה, התחיל מלחמה אחרת. אדם הולך לאיזה מקום קשה, עשה עלייה. קשה, הוא נלחם, עכשיו הוא נלחם. אחרי זה יש מנוחה. אחרי המנוחה תתחיל מלחמה אחרת. תתחיל מלחמה אחרת. ואת זה לימדו אותנו, כמו שאומר המגלה עמוקות, אבותינו, ותכף נראה את הדברים האלה, אפלה ופלא, כפתור ופרח. וכן לעולם ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, כמו שכתוב. ילכו מחיל אל חיל, שאין להם מנוחה לעובדי השם, שעל זה נבראו ללחום מלחמות השם. אנחנו לא פה בשביל לאכול שוקולד. לא, אנחנו פה להילחם. מי שלא יודע את זה, שידע. מי שעד היום לא הבין את זה, שידע. אנחנו פה בעולם הזה להילחם. ובוודאי מלחמות שהיו לכלל ישראל היו דברים הנוגעים לכל הבריאה. יש מלחמות שנוגעים לכל יהודי, אז זה נוגע לכלל ישראל. אבל מלחמות שנוגעים לכלל ישראל, זה נוגע לכל הבריאה. כשעם ישראל נמצא במלחמה כלשהי, פוגרום, שואה, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, לא משנה איזה. כל העולם מעורב. כי זה פוגע ונוגע בכל העולם כולו. כולל בכאלה שלא יודעים את זה. כולל בכאלה שלא יודעים את זה. עם ישראל... גם בכאלה שלא מודעים לזה. עם ישראל זה לב. כשהלב באיזה צרה, מי שמנסה להתעסק בלב, כל האיברים מושפעים מזה. אין, זה לא עובד. אין זרימת דם כמו שצריך. הפעימות לא כסדר. כל הגוף לא מתפקד. כל העולם כולו ניזוק מהדבר הזה. ומעין זה נמצא בכל פרט לפי משהו. כמו שעם ישראל משפיע על כל העולם כולו, כל פרט משפיע על כלל ישראל. זה אומר השפת אמת. אז מה לימדו אותנו האבות שלנו? צריך ללכת לעבוד בשביל ללמוד. אם אנחנו לא נלמד מהאבות, אנחנו מפספסים לימוד גדול. אומר המגלה עמוקות, הביא פסוק, מאין באו אולי עם דלת גלויות אלו? זה שכתוב אני ידעתיך במדבר בארץ תלעובות, כך אומר הנביא, אני ידעתיך במדבר בארץ תלעובות. תלעובות? אני לא זוכר איפה זה, הוא לא כותב לי פה. לא, פה אין, לא זוכר. תלעובות כתוב תף למד א' ב' ו' תף. אומר המגלה עמוקות, רוצה לומר תל שבנו אבות העולם. תלעובות, אל תקרא תלעובות, תקרא תל אבות, שגרמו אבות העולם, שבחרו להם גלויות ולא גיהנם. באו אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, ואמרו לקודש הבריך הוא, תשמע, אנחנו בוחרים לעם ישראל במקום גיהנם גלויות. צריך לעבור תיקון, עם ישראל יעבור אותו דרך הגלויות. לא רוצים גיהנם ולא גיהנם, כי מרגלית טובה תלויה בצברו של אברהם אבינו. תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר, יש כידוע, נכון מאוד, יש גמרא בבבא בתרא דף ט"ז. הגמרא בבבא בתרא דף ט"ז אמרה מעין אגדתא כזו, שלאברהם אבינו הייתה תלויה מרגלית בצברו. הייתה לו פה איזה אבן יקרה לכאורה, ככה מרגלית, שכל מי שהיה מסתכל על האבן הזו היה מתרפא. אומר המגלה עמוקות, אל תקרא מרגלית, תקרא מרגלות. היה על צווארו מרגלויות, כך הוא כותב, מרגלויות טובה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. מה זה המרגלויות? שהוא לקח את המר של הגלות והמתיק עם זה את הגיהנום. המתיק את הדינים. הגלות היא באה להמתיק את הדינים, היא באה לעזור לנו בתיקון, לעשות לנו עוד מסע שמוביל אותנו לעוד עלייה, עוד מסע של עוד עלייה. זה הגלויות. ואותו דבר, ואחר כך יצחק בא מבאר שבע, וגם יעקב, ואחר עד עתה וכו'. ועם ישראל הלכו במדבר מבית מסעות שנרמזים בו כל ימי עולם עד ביאת גואל, עד ביאת גואל צדק. כך אומר השפת אמת. טוב, כדי להבין את הדבר הזה אנחנו נעזר בסייעתא דשמיא. יש לנו משנה בפרקי אבות, כתוב בפרקי אבות, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו. לא, כל אחד יודע שיש עשרה דורות בין נוח לאברהם. משנה אחרי זה כתוב, עשרה ניסיונות נשא אברהם אבינו ועמד בכולם. מה מטמיע? שנה קודם כתוב עשרה דורות מנוח עד אברהם, שנה אחרי זה כתוב עשרה ניסיונות נשא אברהם אבינו. למה קודם הוא לא אברהם אבינו? מנוח עד אברהם אבינו תגיד. למה פה אתה אומר עשרה ניסיונות נשא אברהם אבינו, ופה אתה אומר אברהם? אומרים חז"ל דבר שהוא פלא פלאות. אומרים חז"ל, אברהם אבינו, אומרים חז"ל, אברהם אבינו, אברהם אבינו, בשביל להבין את הסיפור הזה צריך עוד איזה הקדמה אחת. אנחנו יודעים שכשחנה ושבעת בניה עומדים לפני הצורר, לפני הקיסר, והקיסר עובר ילד ילד ומנסה לפתות אותו להשתרבות לפסל, להמיר את הדת, וילד ילד בזה אחר זה, במעשה הירואי, מעשה של גבורה, אומר, אנחנו לא משתרבים, נולדנו יהודים, אנחנו מתים יהודים, מפתה אותם, מענה אותם, שורף אותם, חותך אותם לנגד עיניה של האימא ולנגד עיניהם של האחים האחרים, ואחד מעודד את השני, תישאר חזק, עוד מעט אני אצטרף אליך. גם אנחנו לא זזים כמלוא נימה, אנחנו ממשיכים דרך ישראל סבא, אנחנו יהודים, נולדנו יהודים, אנחנו נמות. מגיע הילד האחרון, הילד השביעי, האמא חנה עומדת שם, מסתכלת על הילד שלה. הילד שלה הוא ילד קטן, המדרש אומר שהוא היה יונק עדיין, היה בן 30 חודש, היה עוד יונק. והיא לוקחת אותו, ואדריאניס אומר לה, תשמעי, בוא נעשה עסקה, אני מפיל את הטבעת, והוא רק ירים את הטבעת, התכופף להרים את הטבעת הילד. אף אחד לא... לא צריך לדעת, הוא רק מרים את הטבעת, מה יקרה? נשאר לחי. הילד השביעי הקטן הזה עכשיו נולד 30 חודש, עוד יונק. הוא אומר, מה אתה מדבר? הוא לא השתחווה ולא... ותפיל אלף טבעות, הוא לא מתכופף להרים אפילו לא... לו, זה לא עובר לו בראש לקטן, וגם לי לא. הוא אומר לה, אני הורג אותו. הוא אומר, לא, אין שום בעיה. לוקחת אותו, מניקה אותו, כך אומר המדרש. מניקה את הילד. מה אין לך מה לעשות? הוא עכשיו הולך, מצטרף לאחים שלו. מה יש לך עכשיו? רק להניק אותו? כן. היא אומרת, פונה לאברהם אבינו חנה. אומרת לו, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבע מזבחות. אם הילד שלי זה קורבן, אז קורבן, יש דין שצריך לפתם את הקורבן, אז אני אתן לו לאכול עוד 200 גרם, שהילד שלי עוד 200 גרם, עכשיו זה הקורבן. נהרג הילד, נהרג את חנה. מה זה הביטוי הזה שיומד לאברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי שבע מזבחות? מה זה, תחרות במי עוקד יותר? אלא אומרים חז"ל, היא אמרה לאברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, במזבח שאתה עקדת נתת כוח לכל הדורות לעקוד גם שבע מזבחות ולהמשיך להיות יהודים. כשהוא עומד בניסיון של העקדה הוא נקרא אברהם אבינו, כי הוא כבר אבא שלנו, הוא נותן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות. אבות העולם, תל אבות, לא תל אובות, תל אבות. האבות נתנו לנו את הכוח, האבות נתנו לנו את הכוח לעמוד, להתמודד, לעבור את המסעות האלה. חלק מהם הם מסעות קשים ביותר, קשים מנשוא. מי יכול להבין את המסעות האלה? יעקב אבינו, צריך תנ"ך, כי יעקב אבינו זה בראשית. יעקב אבינו הוא היה אבי השיטה. תודה רבה. הוא היה אבי השיטה. הוא מתהלך.
הוא מתהלך.
יעקב אבינו הוא היה אבי השיטה שנקראת בדד, שיטת בדד. בלעם שרוצה, זה מצוין, תודה. בלעם שרוצה לקלל את עם ישראל, תודה, תודה, תודה רבה. בלעם כשהוא רוצה לקלל את עם ישראל, הוא אומר, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה המובא בחסידות, והנציב מביא את זה, הנציב מבולוג מביא את זה, לא רק בחסידות, גם הנציב מביא את זה, שאין עם לבדד ישכון, כשהעם הוא לבדד, הוא ישכון. ובגויים, אם הוא מתערב בגויים, לא יתחשב, אין לו שום חשיבות. מתי יש לו חשיבות? שהוא בבדד. אין עם לבדד ישכון. מה זה השיטה הזו של הבדד? אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. יעקב אבינו, יש לו תכונה שאם מסתכלים לאורך החיים שלו, אז רואים דבר שהוא פלא. יעקב אבינו עובר מסעות אחרי מסעות, מסעות אחרי מסעות. מסעות שלו קשים. הוא נולד כבר בבטן, רוצה עשיו להרוג אותו. הוא יוצא מהבטן, הוא גדל להיות אשתם יושב באוהלים, אחיו צייד בשיף. מגיעים למאבק על הבכורה, מגיעים על מאבק על אהבתו של יצחק. עשיו רודף אחריו, הוא בורח ללבן, כן, נפל מן הפח אל הפחת. בדרך אליפז שודד אותו, משאיר אותו ארום בעריה. הוא מגיע לבית לבן, לבן בהתחלה מנשק, מחבק, רואה שהיהודי אין לו, לא מחביא אבנים טובות בפה, לא הגיע עם 10 גמלים כמו אליעזר עבד אברהם, רואה שאין לו כלום. מעביד אותו, 7 שנים, מחליף את מזכורתו, שם לו את לאה במקום רחל, עוד 7 שנים, אחרי כן מעביד אותו ביום החלני חורף, בלילה קרח, כן? תנאים קשים ביותר. בסופו של דבר יעקב אבינו בורח, הוא בורח מלבן, נתקל בשרו של עשיו, מעבר יבוק, נלחם, המלאך נותן לו מכה, עושה אותו צולע. הוא מאיר היום, הוא פוגש את עשיו 400 איש עמו. איזה פחד, איזה רעדה, איזה זה, זה שם מאבק עצוב. 400 איש זה לא סתם, 400 איש הכוונה, 400 זה כוחות של רע, כוחות של רע, כמו אצל אפרון החיתי, 400 שקל כסף, כמו בכל מקום. 400 מסמל כוחות של הרע. טוב, אז יצא, עוד לפני שהוא פוגש את עשיו, עוד לפני מעבר יבוק, לבן רודף אחריו, בכלל שכחנו, מגיע עד גלעד, עושים שם את גלעד, יגר סעדותה, אחרי כן פוגש את שרו של עשיו, אחרי כן פוגש את עשיו, כן, ביום אחרי יום, פחד פחדים. טוב, הגיע בסופו של דבר, מגיע, יש לו ברוך השם משפחה לתפארת, 12 פרחים ובת אחת, ובת אחת, הבת הזו נחטפת על ידי שכם, אונס אותה באכזריות, משאיר אותה אשתו, הבנים שלו באים, הורגים את כל אנשי שכם. קצור, עובר סבל. טוב, נו, סוף כל סוף רוצה לעוד. לפני זה רחל אמנו מתה בלידתה, האישה שהוא בשבילה עבד 15 שנה, 14 שנה עבד בשבילה, היא מתה. חיים, חיים מלאי מסעות, מלאי מסעות, מלאי מסעות. בסופו של דבר מגיע, יש לו, חפץ יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. גם זה לא הולך, כבר יש לו איזה בן, בן זקונים, זיו יקונים שלו, בר חכימה, כן, הבן שהוא אוהב, הבן שהוא ממשיך את הכל, צרות, אה? כל אחד צרות, מסעות, עובר מסע אחרי מסע, מסע אחרי מסע. מוכרים לו את הילד והוא לא יודע מה קורה איתו 20 שנה, 22 שנה, הוא לא יודע מה קורה עם הילד האהוב שלו. דברים מזעזעים, דברים מזעזעים. אלה המסעות שלו. אבל אצל יעקב אבינו יש שיטה שהוא פיתח. שיטה שהוא פיתח, השיטה הזו נקראת בדד. אין עם לבדד ישכון. ויבטר יעקב לבדו. ויעבד איש עמו. ויבטר יעקב לבדו. מה הכוונה? יעקב אבינו לא מתחבר עם רע, עם רשע, עם גוי. יעקב אבינו לא מתחבר. זה לא בכדי שאפילו עם עשיו הוא נפרד, עוד מהבטן הוא משתדל להתרחק ממנו.
למה אתה אומר כל זה רע?
כי התורה אמרה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא תחשב. לא רע, אלא אין לנו שייכות איתם. אנחנו צריכים להיות בדלים מהגויים. אין לנו שום שייכות עם הגויים. שום שייכות. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא תחשב. אני לא יכול לבקר עם התורה. אני לא. יעקב אבינו כשהוא בא, לא התכוונתי לרע במובן, רע שיהיה חיבור בינינו. שיהיה חיבור,
זה גורם
לרע. יעקב אבינו מתבדל, יעקב אבינו בבית לבן, לא מחליף עם לבן מילה כל השנים. גם כשהוא רוצה לברוח מבית לבן, מה הוא אומר לאנשים שלו? ראיתי פני אביכם אינו כתמול שלשום. הוא מסתכל עליו על הפרצוף, הוא לא מדבר איתו, הוא לא שייך ברע, הוא לא שייך בגוי. הוא מתבדל, מה שהוא יכול לעשות. אפילו כשרחל לוקחת את הטרפים, הוא אומר לה, מה את לקחת את הטרפים? אני לא עושה שום עסק עם מה ששייך לגוי, אל תערבבי אותי. כשלבן מגיע אחרי שלבן רודף אחריו, אז לבן בא בטענה, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הבנות בנותיי, הצון צוני, בואו, הכל שלי יחד, בואו נהיה יחד. הוא אומר, לא, אדוני, בואו תעשה גלעד, אתה עד כאן ולא עובר את הגלעד הזה, ואני הולך מפה הלאה. אין בינינו קשר. עשיו רודף אחריו, אומר לו עשיו, בוא אני אלווה אותך. אומר לו, לא, תמשיך הלאה, ואני אתנהלה לאיתי לרגל הצון ולרגל הילדים. אני נתראה בהר סעיר כשיבוא משיח. ועלו מושיעים בהר סעיר. כשיבוא משיח אנחנו נתראה בהר סעיר. עד אז תתרחק ממני כמה שאתה יכול. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הוא נאבק עם המלאך. כתוב, ויבטר יעקב לבדו. לבדו גימטריה מבית. יעקב נאבק עם המלאך, יש שני פירושים ויעבק איש אמו. שני פירושים. פירוש אחד, שהיה ביניהם תגרה, אגרוף תאילנדי. טוב, מי יכול להיאבק עם מלאך באגרוף תאילנדי? אבל כך רש"י מביא לשון המדרש, שנתאבקו עד שעלה אבק עד כיסא הכבוד. ויעבק איש אמו. כך רש"י מביא. אבל יש פירוש נוסף ויעבק איש אמו. ויאבק מלשון ויחבק. אומרים חז"ל במדרש, ואם אני לא טועה זה גם גמרא, אומרים חז"ל, יעקב אבינו מהאגרוף תאילנדי לא פחד. אלו אבק עד כיסא הכבוד, אין שום בעיה, בוא. אני פוחד, אומר יעקב אבינו, מהחיבוק. בדיוק. אני פוחק מהחיבוק, מזה שאתה מחבק ומלטף אותי ומגפף אותי ומחבק אותי, מזה אני מפחד. מזה אני צריך הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. כשהוא עושה את עצמו אח שלי, מזה אני מפחד. מזה אני רוצה, השם תעזור לי, תציל אותי. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מזה תציל אותי. כשהוא בא אליי ברע, כשהוא בא אליי במלחמה, כשהוא בא אליי במאבק, כשהוא בא אליי ומראה את העשיו שבו, אני יודע להיזהר. איפה אני מפחד?
אחי.
כשהוא בא, אח שלי, מה העניינים? בוא תראה כדורגל, בוא תראה דיסקוטק, בוא תראה. בוא תתחיל לראות את העולם שלי, בוא תתחבר. אנחנו כולנו בני עם, כולנו בעולם קטן, בכפר קטן, כפר גלובלי. אנחנו בכפר גלובלי. לא אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו מנחיל לנו, תל אבות, מנחיל לנו, הן בגויים לא יתחשב, הן עם לבדד ישכון, הן עם לבדד ישכון. מה זה הן? מובא בחז"ל, הן, יש שתי אותיות היחידות שמשלימות לעשר עם עצמם, לשלמות עם עצמם. 1 ו-9, 10, 2 ו-8, כן? ב' ו-ח', 10, ג' וז', 10, ד' וו', 10, ה', רק עם עצמה, ה'. אותו דבר בנון. בנון, תעשה י' עם צדי, 100, כן? כ' עם פ', 100. תלכו עד הדבר, הופ, אתה מגיע לנון. נון עם מה? רק עם נון. אין עם לבדד ישכון. כמו שיש רק את האותיות האלה בכל השפה העברית, שהן מתחבות רק עם עצמם לשלמות, כך זה עם ישראל. עם ישראל הוא, רק שהוא עם עצמו, הוא מגיע לשלמות. אם הוא מתחשב בגויים, אם הוא לא עם לבדד, אסון. זה יעקב אבינו. זה מה שיעקב אבינו מלמד אותם. הוא לא כמו אברהם ולא כמו יצחק. אברהם מביא גרים. אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגייר את האנשים. יצחק אבינו וישב בארץ מגורי אביו, אומרים חז"ל, מה זה בארץ מגורי אביו? אף הוא היה מגייר גרים. אף הוא היה מגייר גרים. יצחק, אצל יעקב אבינו אין גרים. אין גרים. יעקב אבינו לא מקרב אף גוי אליו. לכן אצל אברהם יכולה לצמוח קומת הטומאה של ישמעאל. אצל יצחק יכולה לצמוח קומת הטומאה של עשיו. אצל יעקב אבינו מיטתו שלמה. מיטתו שלמה, 12 בנים, אחד אחד.
אין בעניין הזה לא כמו אברהם ויצחק או כמו
לא, כי אנחנו נקראים ישראל בסוף. אנחנו נקראים לא עם אברהם ולא עם יצחק. אנחנו נקראים עם ישראל. מתי הוא מקבל את השם ישראל? כשהוא נאבק עם המלאך, בדיוק, ויבטר יעקב לבדו. ויבטר יעקב לבדו. אומרים חז"ל, אם הוא לא היה נשאר לבדו, אם הוא לא היה נשאר לבדו, אם הוא היה מתחבר עם הגויים, הוא לא יכול להיאבק עם המלאך. מה שהוא יכול היה להיאבק עם המלאך זה כי בגלל שויבטר יעקב לבדו, בגלל שהוא נשאר כל החיים שלו יחיד ומיוחד, לא נדבק לגויים. יעקב אבינו, אברהם אבינו עשה עירובים, עירובי תבשילים. זה כתוב בגמרא שאברהם אבינו הוא היה עושה עירובי תבשילים. למה נועד עירוב תבשילים? להלכה. למה הוא נועד בגמרא? למה נועד? כדי שאפשר יהיה לצרף עוד אנשים לארוחה. זה עירוב תבשילים. זה אברהם אבינו, תביא עוד גרים, תביא עוד אנשים, תביא עוד אנשים לארוחה. יעקב אבינו, מה הוא קבע? מה יעקב אבינו קבע? תחומים. תחום. חומת. תחום זה אותיות חומת, אותיות חותם. הוא עשה גדר, את הגדר זה אף גוי לא עובר. בפסח, כשאנחנו מרימים את הכוס, מה אנחנו שרים? ואיש העמדה לאבותינו. כן? ואיש העמדה לאבותינו ולנו. מה זה ואיש העמדה לאבותינו ולנו? מה עמד לנו?
התורה.
התורה. אז למה אתה מרים את הכוס?
זכות אבות.
זכות אבות, למה אתה מרים את הכוס? הכוס עמדה לנו, הכוס, שהרמת כוס של יין, והיא שעמדה לנו ולאבותינו, שקיבלנו על זה שלא שותים איתם יין, שאנחנו נשארים בלעדיהם, שאנחנו לא מתקרבים אליהם, לא מתחתנים איתם, פני חיתון. היום הבעיה הכי גדולה שלנו זה שאיבדנו את השיטה של יעקב אבינו, של אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב.
אפשר ללמד אותם את
שלמד אותם שבע מצוות בני נוח בלי לשתות יין. אין לשתות יין איתם. יין נסך, סתם יינם, יין נסך, מפני חיתון, לא מתקרבים אליהם. אתה מתחיל בשתיית יין. אחי, בוא נשתה. כבר שמעתי בר מינן בציבור שלנו אפילו. שמעתי כבר, מה? זה פעם היה, פעם היו מנסחים לעבודה זרה. היום לא מנסחים. ומה מפני חיתון?
אבל בירה יחד.
מה?
בירה יחד.
יעקב אבינו עשה לקח את הבנות של לבן, כן? כולם יודעים, רחל, לאה, נכון? גם בלהה וגם זלפה היו בנות של לבן, היו בנות של לבן מאימא אחרת, אבל זה אותו לבן, אבא שלהם. אומרים חז"ל, עם ישראל יוצא לגלויות כי הגלויות זה קור הברזל. קור הברזל זה מצרף את הסיגים של עם ישראל. איזה ברזל מצרפים? אומרים חז"ל, את הברזל, אתם יודעים מה? בכל זאת הכניס, לבן הצליח להכניס ליעקב אבינו את הארבע נשים שלו. זה בלהה ב', רחל ר', זלפה ז', למד לאה. זה הברזל, שקור הברזל של הגלויות. את הסיגים האלה, את המעט שיעקב אבינו לקח, עשה שגיאה במעט הזו. חס שלום שאני אומר שיעקב אבינו עשה שגיאה, כן? זה ברמות ברמות של הצדיקות, של הקדושה של יעקב אבינו, אבל מי אני שאני אגיד את זה בכלל? אז חז"ל אומרים שזה כור הברזל מצרף, זה הגדוליות צריכות לצרף. את המעט קרבה שהייתה עם לבן, גם את זה צריך לצרף. שתי מילים שהוא הכניס לתורה, שתי מילים בארמית, שיעקב אבינו הכניס לתורה, יגר סעדותה, יגר סעדותה, הביאו לנו את כל הצרות וכל חשקת הגלות עד היום הזה. תורה לא הייתה אמורה להיות בארמית. לא, קראת איתו ברית. שמה אתה צריך ברית? ערב קודם מלאך נגלה אליו, אמר לו, ישמר לך, אמר ללבן. צריך לדבר עם יעקב מטוב ועד רע. ברור שהקדוש ברוך הוא שומר על יעקב. למה אתה צריך איתו את הברית? עשית ברית, זה כבר מגלגל עוד צרה. מגלגל עוד בעיה. אל תתקרב אליהם. אתה בדד. אתה יושב בדד. זה הכוח שלך. הבדד הזה זה הכוח. וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב, אומר הנביא ירמיה. וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב. מה התנאי שישכון ישראל בטח? בדד אין יעקב. ולאורך כל הגלויות, בכל מקום שעם ישראל הגיע והתחילה אינטראקציה עם הגויים, קרבה יתרה, גורשנו משם. גרש עזיל, עזלה גריש, עזלה גריש, אלה מסעי בני ישראל, עזלה גריש את תוך הגלויות. לא הפכו יהודים את ברלין לירושלים, לא נקראו גרמנים בני דת משה, ועוד מקומות
באמריקה
ובספרד בשעתו לפני הגירוש, באמריקה עכשיו.
זה שואה של אהבה, אמריקה היום.
זה היה טוב בתקופתם והיה טוב לעולם. הראיה שלאברהם אבינו, כל הגרים של אברהם אבינו לא נשארו. איפה הם כל הגרים האלה? כתוב שאברהם בא יוצא מאור כסדים. לא כתוב שבאו איתו עכשיו 75,000 גרים, 100,000 גרים, 200,000 גרים, לא כתוב כלום. איפה הם נעלמו? חזרו לגילולי, חזרו לעבודת הגילולים שלהם. זה מסעות של יהודי. המסעות של יהודי זה המסעות של יעקב אבינו. יעקב אבינו בסופו של דבר עם ישראל נמשך ממנו. ליעקב אבינו לא היה זרע שיצא ממנו, כמו אברהם, אז היה לו את יצחק, היה לו גם ישמעאל, ישמעאל יצא ממנו. עשיו ויעקב יצאו מיצחק. עשיו יצא מעם ישראל, הוא לא שייך. אצל יעקב כל ה-12 שבטים שייכים לעם ישראל, אין אצלו סיגים. למה? כי הוא לבדד ישכון. לבדד, זה נוסחת הבדד. וכשאנחנו הולכים בדרך הזו, אומר רבינו בחיי, ועוד יש בזה תועלת אחרת להודיענו, כי הכל לפי הכוונה, ומטעם זה נמנו המסעות בשמותם להורות שהכל תלוי כפי מחשבתם של ישראל והקדוש ברוך הוא. כשהיו זכאים ועושים רצון השם והיו נוסעים במחשבתם באותם המסעות ממחשבה רעה לטובה, הייתה מידת הרחמים שעליהם מרחמת ומגינה עליהם. ולכן ויחנו בהר שפר, ויחנו במתקע. וכשהיו חוטאים ונוסעים מחשבה טובה לרעה, הייתה מידת הדין שעמהם מתוחה כנגדם להענישם. להענישם, תזכרו, לעונש זה תיקון. ולכך ויחנו בחרדה, ויחנו בדבקה, ויחנו במראה. והגאולה האחרונה כדמיון הראשונה, וכשם שיצאו ישראל בגאולה הראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה האחרונה עתידים שיצאו הרבה מישראל אל המדבר ויעברו במקומות האלה. ומה זה המדבר? והוצאתים אל מדבר העמים, הוא כותב. והוצאתים אל מדבר העמים, זה מה שהוא כותב. אז סייעתא דשמיא, אתם יודעים, יש מסעות, אז יהודי עלול לחשוב שאולי כשקורה משהו, אז אולי הוא, כן, אצל גוי זה דבר ברור. הגר מלגש אברהם, אז היא נאמר בתלך ותתה במדבר באר שבע, במדבר באר שבע, בתלך ותתה מדבר באר שבע. במדבר באר שבע. יופי. מה זה לתלך ותתה? רש"י על המקום אומר, מה זאת אומרת לתלך ותתה? חזרה לגילולי בית אביה. מה זאת אומרת? איך מבתלך ותתה אתה מגיע לחזרת גילולי בית אביה. תתה, טעות, הייתה לה טעות, היא טעתה. טעתה אומר רשי חזרה לגילולי בית אביה. אצל יהודי אין טעות, זה מה שאומר רשי. אצל יהודי אין טעות, שיהודי יוצא למסע, גם אם המסע הוא קשה ביותר, וגם אם המסע הוא בלתי מובן ביותר, יהודי לא אומר יש טעות. יש הרב מורדכי פורגמנסקי, הרב מורדכי פורגמנסקי הוא חי לפני השואה וגם שרד את השואה, אחד מגדולי ישראל של לפני השואה, והוא יום אחד עולה על רכבת לנסוע מעיר לעיר לשבות בשבת בעיר אחרת. למה? הוא עולה לגאון עולם, הוא עולה לרכבת, והדבר הראשון שהוא מחפש זה למצוא איזה יהודי שיוכל בדרך לתת ולשאת, לשאת ולתת בדברי תורה. מה הוא יאמר? יבטל זמן? לא יבטל זמן. אז הוא מגיע, יושב, מחפש בקרונות, עובר, אופ, הוא רואה איזה יהודי בעל צורה, נכנס איתו בשיחה, הוא אומר לו, כן, אני מועל ושוחט ובודק, וגם אני נוסע לאותה עיר שכבודו נוסע אליה. אז יושב, אפשר לדבר, כן, מתחילים לשאת ולתת בדברי תורה, נוסעים ונותנים בדברי תורה, ויש ריטרה של תורה, ואיזה אור גדול מופץ שם בתוך הקרון הזה שם. אבל הפעם הבאה שהם עושים איזה אתנחתה, לשתות איזה כוס מים, הם מגלים שהם פספסו את התחנה. הם כבר איזה שעתיים אחרי התחנה. התחנה הבאה זה מרחק עוד שעתיים, 4 שעות אחרי התחנה שהם היו צריכים לרדת. שבת עוד שעתיים. איפה שהם לא יורדים עכשיו לחזור חזרה, אין שבת. מה עושים? אומר לו היהודי המועל, אומר לרב, תראה מה זה. מה עשינו רע? שבא לנו ככה, איפה נשבות שבת? אומר לו הרב, אין טעויות. אם אנחנו פספסנו את הרכבת, יש סיבה לזה. הקדוש ברוך הוא לא טועה, אנחנו יודעים, אין טעויות. אומר לו, תראה, כבודו לא מכיר את הכפר שאנחנו מגיעים אליו עכשיו. תחנה סופית של הרכבת, זה כפר שאין בו יהודים. איפה נעשה שבת? אומר לו הרב, נעשה בתחנת רכבת. נעשה בתחנה. מגיעים לתחנת הרכבת, יורדים לתחנה, זה המועל הפרצוף שלו שעה באב, והרב, הדבר הראשון שהוא עושה, ניגש אל אחד הרכבים, הטקסי שהיה פעם, איזה קרקרות כאלה, אומר לו, שואל את הרכב, תגיד לי, יש פה איזה יהודים? הוא מאמץ את הראש, אומר, יש יהודי אחד, יש יהודי אחד בכפר הזה, יהודי אחד, כמו בית חבד שם, היהודי הזה, בית חבד, בנורוור, יהודי אחד. אומר לו, אתה יכול לקחת אותנו ליהודי הזה? אומר לו, כן. לקח אותו, עלו על המרכבה, לקח אותו, הסיע אותם, לקח אותם אל היהודי. אמרו לו, הרכב תשאר פה, בכל מקרה, אולי לא ייתן לנו להיכנס, לא ייתן לנו לשבות, שיהיה לנו לחזור פרות ועשה שבת בתחנת רכבת, לא מתחת לכיפת השמיים. דופקים בדלת, היהודי פותח את הדלת, בא לבית, הוא רואה אותם כמעט מתעלף. אומר, ריבונו של עולם, תודה. אומרים לו, מכניס אותם, אומרים לו, מה קרה? אומר להם, תשמעו, אני מחר שבת, זה היום השמיני להולדת הבן שלי. ואני שלחתי טלגרמות לכל המועלים באזור, מרחק ששעות, אף אחד לא חזר אליי. אמרתי, ריבונו של עולם, אתה ציווית למול ביום השמיני, אני עשיתי מה שאני יכול להשיג מועל, שלח לי מועל, תדאג אתה. הנה הגעתם. אמר לו הרב למואל, אמר לו, תראה, אין טעויות. על פי השם, כל הנסיעות זה על פי השם, כל המסעות זה על פי השם. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. יהודי לא טועה, לא בטף ולא בטט. יהודי שהולך בדרך השם ויודע שהכל על פי השם, והמחשבה שלו היא מחשבה מתוקנת, הכוונה שלו היא כוונה מתוקנת, הולך בדרך הישר. סופר על... זה לא, מה זה מסופר? זה, הדברים האלה הם כתובים. זה סיפור שאמרתי לכם עכשיו, זה סיפור שמופיע בלב שלום, ספר לב שלום לשולם שבדרון. הוא מביא שם את הסיפור הזה, והוא שמע אותו מבעל המעשה. שמע אותו מבעל המעשה. מדובר על רבי אליהו מאיר בלוך. הוא חי בטלז. טלז, יצאו משם גדולי עולם. נכון, מי יצא מטלז? בעל הלשם, לשם שבו באחלמה. בעל עצום. נפטע נפטר ב-1926. זה היה מקובל עצום, 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 מגדולי המקובלים. אז בעל השם, הרעלי שם, הנכד שלו זה הרב אלישי, זכר צדיק לברכה. זה הנכד שלו. אז הוא, בטלז, הרב אליהו מאיר בלוך, שהיה בחור, איזה מישהו הלשין עליו לשלטונות, על איזשהו עניין, והשלטונות קפצו על המציאה, ובאו לאסור אותו. יש שמה שבאים לאסור אותו, הבחור הזה, הבריחו אותו מהר, מטלד, ובדרך לא דרך הגיע לארצות הברית. ושנים הוא נמצא בארצות הברית לבד בלי אף אחד מהמשפחה שלו, כמעט שנתיים, לבד בארצות הברית בלי אף אחד מהמשפחה שלו, והוא שואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה עשיתי לו בסדר שאני פה בארצות הברית וכל המשפחה שלי שם בפורצת השואה וכל המשפחה שלו עד האחרון נכחדים בשואה. והוא מקים את ישיבת טלז בקליבלנד, ובחנוכת הבית של הישיבה הוא מביא את הפסוקים שאנחנו אומרים מתוך משמואל א', מתוך ההפטרה של החודש. יונתן ודוד קובעים ביניהם סיסמה, איך יונתן יודיע לדוד אם הוא יכול לבוא או הוא צריך לברוח. אם אני אמר לנער החיצים ממך והלאה, תבוא. אם אני אומר לחיצים ממני והלאה, תבוא. אם אני אומר ממך והלאה, לך, אומר לו יונתן, כשילחך השם. מה זה כשילחך השם? תגיד לו לך, כי שאול שילח אותך. הוא לא רוצה לראות אותך. כשילחך שאול. מה זה כשילחך השם? אומר רב אליהו מאיר בלוך בחנוכת המבנה של הישיבה, אומר לך כשילחך השם. אתה יודע למה? כי זה רצון השם שתצא למסע הזה ותברח משאול, זה רצון השם. זה לא כי שאול רוצה, זה לא כי ההוא ילשין עליי אז בגלל זה הייתי, זה כי השם רצה שהוא ילשין עליי ושכתוצאה מהשנה אני אברח ואני אשרוד ואני אקים את הישיבה. זה רצון השם. אותו דבר רב מרדכי פורגמנסקי, זה השם רצה שהוא יעלה לרכבת ויפגוש את היהודי הזה ויסעו ויתנו בדברי תורה וישכחו את התחנה וירדו במקום בשביל שיגיע מועל למול ביום השמיני את הילד הזה. אין לנו אין את היכולת להבין את הדברים האלה אף פעם עד הסוף, זה על פי השם. רק הכוונה שלנו צריכה להיות טובה, הכוונה שלנו, האמונה שלנו התמימה בהשם יתברך, זה מה שצריך להיות טוב. ולסיום, כי זה וואו טוב, זה סיפור נספר אותו פעם אחרת. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.